ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף דף סמך א' עמוד ב'. הנושא שכתבנו בשוליים, שבעה הסממנים שמבטלים כתם. כתם כמובן, כתם דם נידה. נציין שדם נידה הוא דבר שטמא. הוא עצמו טמא, לא רק ש... דם גורם לכך שהאישה נהיה טמאה כנידה, אבל הדם עצמו טמא. ואם רוצים לטהר את הבגד שבו נבלע הדם, צריכים לבטל את הדם, ואז מטבילים את הבגד. אומר המשנה, שבעה סמנים מעבירים על הכתם: רוק תפל ומי גריסים. נציין שרשי כותב מעבירים על הכתם שאין הדם בטל עד שיעבירו כולן עליו. רוק תפל, כמה מפרש שלא טעם כלום כל אותו היום קודם לכן, והיינו תפל בלא טעם. מי גריסים, מה שקראנו במשנה, מפרש לכמן. נמשיך בגמרא וגם נציין, כמו שרשי עכשיו אומר, הפרטים לחלק מהדברים האלו יובאו בגמרא עצמה. הסממן השלישי הוא מי רגליים ונטר ובורית. אנחנו ממשיכים לדף סמך בית עמוד א', קמוניה ואשלג. התבילו ועשה על גביו טהרות. אם התבילו את הבגד לפני שהביאו את החומרים האלו על הכתם, התבילו ואז השתמשו או הכינו טהרות כמו תרומה, קורבנות, העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, והכתם נשאר אותו דבר, הרי זה צבע. הטהרות טהרות ואינו צריך להדביל. אנחנו מגלים למפרע שזה לא דם, כי אם זה היה דם היה איזה שינוי, לא היה לא עבר אותו כתם, לא עבר, סימן שזה סתם צבע, לא דם, ולכן אין שום בעיה של טומאה, אז הכל טהור והוא לא צריך להדביל שוב את הבגד שאין כאן טומאה. עבר או שדיה, אחרי שהוא הביר את הסמנים האלו, הכתם עבר או דיה, אומר רשי, נשתנה מעד מימותו, הרי זה כתם. כתם כלומר דם, דם אישה. והטהרות טמאות, אותם טהרות שהוא הכין ונגע בבגד לפני כן, לפני שהוא העביר את הסמנים, הטהרות האלו טמאות וצריך להטביל. איזו רוק תפל? אנחנו בגמרות המסומנות הוספנו מספרים במעוינים 1-7. חלק מהמספרים האלו יופיעו במשנה וההמשך בגמרה, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. המספרים האלו התייחסות המשנה והגמרה לכל אחד מהסממנים הרשומים בתחילת המשנה לפי הסדר. אז המספרים האלו מתואמים עם הסדר שהם הופיעו במשנה. איזו רוק תפל? תשובה, כל שלא טעם כלום. אותו רוק שיוצא מפה אדם לפני שהוא אכל משהו, זה נקרא רוק תפל. מי גריסים, מה זה? לעיסת גריסים של פול, חלוקת נפש. אומר רשי, לעיסת גריסים של פול, חלוקת נפש, שנחלק האוכל מן הקליפה, לועסת לגריסת הפול ומעבירו על הכתם. חלוקת נפש, הביטוי הזה אומר שזה התקלף מעצמו, ירד מעצמו. ממשיך המשנה, מי רגליים, מה מאפיין אותם? שהחמיצו, וצריך לקסקס שלוש פעמים לכל אחד ואחד. אנחנו דיברנו על רשימה של סממנים, שמים אחד אחד, לא כולם ביחד, אלא אחד אחד על הכתם, ומשפשפים את הבגד בין שני ידיו שלוש פעמים, אומר רשי, בין שתי ידיו, כדרך קיבוץ בגדים שכופר צידו עם צידו, ומשפשף ומוליך ומביא. ממשיך המשנה, העבירן שלו כסדרן, כדרך שהם נרשמים במשנה, הוא עשה שלו כסדר הזה, או שהעביר שבעה סמנים כאחת, הוא עובב את כולם יחד, לא עשה ולא כלום. הגמרא, תנא, נטר, מה שמוזכר במשנה במספר 4, נטר אלכסנדרית ולא נטר אנטפטרית. אז אנחנו נסתפק במה שכתוב בגמרא, בכך שיש סוגים שונים של נטר, והמשנה דורשת את הנטר אלכסנדרית. בורית, מספר 5 ברשימה, אמר רב יהודה, זו אוהלה. מה זה בורית? אוהלה. והתניה, הבורית והאוהל, סימן שבורית ואוהל הם שני דברים נפרדים, אלא מהי בורית? כבריתה, זה גופרית. ורמיני, הוסיפו עליהן לגבי ענייני שמיטה, הוסיפו עליהן על דברים שחייבים בשמיטה, הלביצים והלעונים, הבורית והאוהל. מה שחשוב לנו זה שנמצא ברשימה של דברים ששייך בהם שביעית, בורית. אם אתה מפרש, כמו שאמרנו מקודם, שבורית זה כבריתה, והיא בורית כבריתה, נהיית לשביעית. שביעית לא שייך לגופרית, והתנן זה הכלל. כל שיש לו עיקר, או שורשים, יש לו שביעית. כל שאין לו עיקר, אין לו שביעית. וגופרית הוא דבר שהוא חלק מהאדמה, והוא לא צומח, אין לו שורשים, אז לא שייך בו שביעית. אז איך אתה, מצד אחד אנחנו רואים שבורית שייך לשמיטה, אז אתה, איך אתה יכול לפרש שבורית הוא כבריתה? אלא מהי בורית? אוהלה. אבל ניסינו לפרש את זה מוקדם יותר, והתניה הבורית והאוהל, שבורית ואוהל הם דברים, דברים שונים. הגמרא עונה, תרי גבני אוהלה, יש אוהלה שהוא נפרד מבורית, ויש אוהלה שהוא בורית, הוא נקרא גם בורית. כמוניה, אמר רב יהודה, שלוף דוץ, זה מה שהוא, כמוניה הוא שלוף דוץ. מצד רשי הוא לא מרחיב, לא מפרש, ואנחנו נסתפק בזה. ואשלג, אמר שמואל, שאלתינו לנחותי ימה, אני שאלתי ליורדי הים ומה זה, ויאמרו אשלגה שמי, הוא נקרא אשלגה, הוא משתכח בין ניקווה מרגניתה, והוא נמצא בין הסדקים של המרגלית, הוא מפקיע לה ברמצה דפרזל, ומוצאים אותו משם עם פריט שעשוי מברזל. הדבילו ועשה וכולי, תנו רבנן. כעת יש לנו בגמות המסומנות קטע שבסוגריים ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו, הלשון בתוך הסוגריים באי תיקון. אז אם אנחנו עוברים לקטע שאחרי הסוגריים, תנא כותב, העביר עליו שישה סמנים ולא עבר, העביר עליו צפון, צפון זה סבון, ועבר, ואותו כתם עבר, תאותיו תמאות, שאם העביר שביעי מתחילה שם העבר, כמו שקורה אצל אדם. אנחנו נחזור כעת לתחילת הברייתא. העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, צפון ועבר. ובינתיים רק נוסיף שלפני כן הוא היה לבוש, או הגברת הייתה לבושה אותו בגד, והיא עסקה בתארות. אז התן אומר שאם זה מה שקרה, תארותיו תמאות. כאן חושבים כעת שהעברת האדום סימן שהיה דם, ולכן תארותיו תמאות. אז הגמרא כאן שואלת, בתמיהה צפון צבע נמי מעבר. סבון יכול להעביר גם צבע שהוא לא קשור לדם בכלל. אז זה, ואין בהעברת הכתם הוכחה שהיה דם, כי משמע מהקטע שקראנו עד עכשיו שנכון העביר שבעה סמנים וזה לא, זה לא שינה את הכתם, אבל על ידי הצפון זה כן עבר. אז נשמע שזה סימן שהוא דם. על זה הגמרא תמה, זה לא סימן שהוא דם, כי צפון מסוגל להעביר גם צבע רגיל. אז למה שהתנא יקבע שהטהרות תמאות? אם זה היה צבע, זה ודאי לא היה מתמא. אלא העביר עליו שישה סמנים ולא עבר, העביר עליו צפון ועבר, טהרותיו תמאות. עכשיו, למה? לא קשור לצפון. אלא מה? שאם העביר שביעי מתחילה שם העבר. הוא העביר רק שישה מהסמנים, נכון? זה לא הספיק. אבל אם הוא היה מעביר את הסממן השביעי, זה היה עובר כמו דם. ולכן אנחנו חוששים מפני זה, ולכן התנא אומר טהרותיו טמאות. תניא אידך, העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, שנען, העביר אותם עוד פעם ועבר, טהרותיו טהורות. למה? כי אם זה היה דם, היה יורד בהעברה ראשונה, ולא כך קרה. הוא העביר בהתחלה את השבעה הסמנים, הדם לא עבר, ועל כן נראה לנו שזה צבע, כי אם זה היה דם, זה כבר היה יורד. זה שאחר כך זה עבר, זה לא משפיע לרע על הטהרות, והטהרות טהורות, נשארו טהורות. אני, אולי זה מיותר לי לציין, אבל שוב פעם, זה מדובר פה במקרה שהיא עסקה בטהרות ואחר כך העביר את הסמנים האלו, ומאחר שבהעברה הראשונה של אותם שבעה סמנים זה לא עבר, אין לדאוג, אין לחשוש מפני הטהרות שהיא עסקה בהן. אמר רבי זרע, לא שנו, מה שאמרנו שהטהרות טהורות, אלא הטהרות שנעשו בין תחבוסת ראשונה, תחבוסת כוונה העברת הסממנים, אותם טהרות שנעשו בין תחבוסת ראשונה לשנייה. דיינו אחרי תחבוסת ראשונה, הכתם לא עבר, עסקה בטהרות, הטהרות האלו הם נשארו טהורות. אבל טהרות שנעשו אחר תחבוסת שנייה, מה ראינו בתחבוסת השנייה? ראינו שאדם עבר. אז אם היא עסקה בטהרות אחרי העברת הסמנים הפעם השנייה, טהרותיו טמאות, הן טמאות עד שיקבילו את הבגד, שהרי הקפיד עליו ועבר. נסתכל כעת ברשי. שרי הקפיד עליו כשחזר ואווירן את ההעברה השנייה של שיבת הסממנים. הוא הרי רואים שהבן אדם עשה, העביר אותם עוד פעם. גילה דעתו שמקפיד עליו בספק דם, שאותו אותו בעל הבגד מתייחס לכתם כאילו שאולי זה דם, ועבר על ידי העברה זו ונעשה בו מעשה דם, שכן דרך דם לעבור על ידי שבעה הסממנים. אז אנחנו מדברים על מקרה שאחרי שהוא הביא פעם שנייה הסמנים והדם השתנה, הכתם השתנה, כל זה מראה שזה נראה לנו כדם, וזה על פי ההקפדה של הבן אדם. אני מדגיש את זה, על ידי ההקפדה שלו שהוא מתחשב, או הוא מתייחס לכתם כאילו אולי זה דם. ולכן מה שהוא עסק בתארות אחרי העברה השנייה הם תמיות. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר לי רבי אבא לרב אשי, מידי בקפידה טליה מילתא, העובדה שהוא הקפיד עליו זה מה שקובע? הרי ראינו שאחרי העברה הראשונה לא עבר, וכאן בגלל שהוא הקפיד זה משנה את את העניין? זה משנה את זה להיות נחשב כדם? אומר רשי בשורה הראשונה, מידי בקפידה טליה אמרת בתמיהה, כיוון דטהרות שבינתיים טהורות. מה שאמרנו שאחרי העברה הראשונה הוא עסק בטהרות, הן טהורות. המלב דם הוא אחרונות משום קפידה המי תמיות, אותן טהורות האחרונות, למה שיהיו תמיות? האם ההקפדה שלו זה מה שקובע? זה מה שרבי אבא שאל לרב אשי. אמר לי רב אשי עונה, אין, זה נכון, זה הקפידה הוא מה שקובע. דתניא, אנחנו נמשיך בגמרא עם התייחסות לעניין של קפידה. איך הקפידה יבוא לידי ביטוי? נמתין לראות, אבל אני מדגיש כאן שצריכים להמשיך בגמרא עם המחשבה או ההתייחסות לנושא של קפידה. אומר רבה שממשיך, דתניא, רבי חייא אומר, דם הנידה ודאי, מעביר עליו שבעה סמנים ומבטלו. ומאי? למה העברת הסמנים מבטא משהו בוודאי דם נידה? הדם נידה הוא. על מה? אנחנו רואים מכאן, בקפידה טליה מילתא. רשי כותב, מעביר עליו שבע סמנים ובטלו, ואפילו לא עבר, הרי הוא בטל וטהור הוא, הועיל ואין אדם מקפיד עליו אחר העברת סמנים מדאזל לחזותה. אז מכאן רואים שמאחר ש האדם כבר לא מקפיד, אז הוא מתבטל. החנמי, במקרה שהוא העביר פעמיים את הסמנים שמראה שהוא כן מקפיד, אומרים החנמי בקפידה טליה מילתא, ולכן במקרה כזה הוא מתמה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, משקין טמאים בלועים, אי מטמא אף על פי שלא יצא. ריס לקיש מטמא, רבי יוחנן אינו מטמא. הגמרא תנן התם, חרסים שנשתמש בהן זב שבלעו משקין, כדוגמה עבית של מי רגליים של זב, ונפל לאוויר, ממשיך הגמרא, ונפל לאוויר התנור, אותו כלי שהשתמש בו הזב, שבלו משקים שיוצאים מגוף הזב, הכלי הזה נפל לאוויר התנור, תנור שעשוי מחרס, והוסק התנור. התנור תמה שסוף משקה לצאת. אמר יש לקיש, לא שנו אלא משקים קלים. מה שהתנה הזכיר שהוסק התנור, מדובר במשקים קלים כמו דמעת עינו. אבל משקים חמורים תמה אף הפי שלא הוסק התנור, מאחר שיכולים לצאת, זה לא נחשב בלוע, ולכן התנור יהיה תמי. כידוע שתנור כלי חרס מתמים, מקבלים תומה בדרך אווירם, כמו אם היו תולים שרץ מת בתוך אוויר או חלל התנור, גם בלי לנגוע ממש בדופני התנור, התנור נטמע. אנחנו נתייחס כעת לדברי רש"י שסוף משקה לצאת. זה מה שהופיע בסוף הברייתא, בסוף המשנה שבא ממסכת כלים. אומר רש"י שסוף משקה לצאת, כלומר דרך משקה לצאת על ידי ליבון החרס. וכיוון שהיו חרסים אלו בתנור בשעת עסקו, יצאו המשקים ונטמע תנור מאווירו. ממשיך רש"י, לא שנו הדקתני הוסק, אין לא הוסק לא, וכל זמן שהם נבלעים בחרסין אין מטמאין את אוויר התנור, אלא משקים קלים שאינן אב הטומאה, כגון דמעת עינו ודם הקפתו או מי רגליים, או מי רגליים דתמי מת או תמי שרץ. אפילו כשהוסק ויצאו והיו הן ממש באוויר התנור, לא תימאו אלא מדרבנן, דאין משקה מטמא כלי חוץ ממשקה אב הטומאה. ממשיך רש"י, אבל משקים חמורים כגון מי רגליים של זהב ושל זהבה, שריבה מהן הכתוב מעיינות לטמא אדם וכלים, מעיינות זהב וזהבה הם משקים שמסוגלים לטמא אפילו אדם או כלים, תמי התנור, ממשיך רש"י, אפילו לא הוסק, כיוון יכולים לצאת על ידי עסק, לאו טומאה בלועה היא, זה לא נחשב טומאה בלועה שזה דבר שלא יטמא, הוא מטמא. אנחנו חוזרים לגמרא. רב יוחנן אמר, אחד משקים קלים ואחד משקים חמורים, אם הוסק התנור אין, אז התנור נטמע, היא לא, לא, כי גם אם מדובר במשקים חמורים, עדיין זה טומאה בלועה, וכזה לא יטמא את התנור. רבי יוחנן לא מסתכל או לא מחליט על פי פוטנציאל, אלא אם יצא לאוויר, מטמא, אם לא, לא. כעת אנחנו רואים צורת משולש, הוא יופיע בהמשך בשני כיוונים. כעת בשוליים אנחנו תחת הכותרת מבנה כתבנו עם השפיץ למעלה, קושיות על ריש לקיש, ההפך קושיה על רב יוחנן. הגמרא, איתיבי רב יוחנן ריש לקיש, התבילו ועשה על גביו תארות, דיברנו על זה במוקדם יותר, על בגד שהיה בו כתם דם, אז הוא הדביל את הבגד, היא עשה עם הבגד תארות והעביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, אותו כתם נשאר, הרי זה צבע ותארותיו תורות ואין צריך להדביל. מאחר שמדובר בצבע אז אין כאן טומאה בכלל. נסתכל ברש"י, תארותיו תורות, היא אמרת בשלמה בלועה שאינו יכול לצאת אלא על ידי הדחק, טהור, דבר שהוא בלועה, הוא טהור משום אחי, תלינן לכולה, במקרה של הבגד והכתם, תלים לכולה, ואמרינן צבע הוא וטהור. משום דאי נמי דם הוא, אפילו אם תגיד שזה כן דם, כיוון דנבלע כל כך דאין הסממנים יכולים להעבירו, ואף על פי שיכול לצאת על ידי צפון טהור, אלא לדידך, כאן פונה רבי יוחנן לריש לקיש, דאמרת הועיל ויכולים לצאת על ידי עסק, ריש לקיש התחשב במה שקראנו מקודם את הפוטנציאל לצאת, פוטנציאל לצאת זה כאילו יצא, כי לא יצאו נמי תמאין, אותם משקים שהיו בלויים בכלי חרס, גם אם לא יצאו תמאין, האחה, בעניין הבגד, היכי תלינה לכולה לאכול תרומה תלויה דדילמה דם הוא. אנחנו חוזרים לגמרא. אז רבי יוחנן רוצה להראות מהמקור הזה, מהעברת הסמנים ולא עבר וכולי, שלא מתחשבים לפוטנציאל יציאה על ידי הדחק, בניגוד לדעתו של ריש לקיש. חזרה לגמרא, אמר לי, ריש לקיש עונה לו, הנח לכתמים דרבנן, אל תקשה עליי מסוגיית כתמים שכל כולו הוא דרבנן, ולכן ניתן להקל, כי כשמדובר בעניין כתם ודם נידה מדורייתא, רק עד שהאישה מרגישה שהדם יוצא בגופה, בבשרה. הגמרא שואלת, והתני רבי חייא, דם הנידה ודאי, מעביר עליו 17 סמנים ומבטלו. כאן אנחנו לא מדברים על כתם דרבנן, כאן אנחנו מדברים על דם נידה ודאי, ואנחנו נסתכל ברש"י, מעביר עליו וכו', והאחד דוודאי דם הוא, מתרינן לי משום דנבלע כל כך, ואף על פי שיכול לצאת על ידי צפון. מה אנחנו ראינו פה? ראינו דם נידה ודאי, רק מעביר עליו 17 סמנים, זה מבטלו, למרות שזה היה יכול לצאת, ושוב אני מדגיש, מדובר בדם נידה ודאי, היה יכול לצאת על ידי אותו סבון, ובכל זאת הדם מתבטל. נחזור להמשך הגמרא. אמר לי, ריש לקיש, אחרי שהוא שומע את זה, הוא מגיב, רבי לא שנה, רבי יהודה הנשיא, לא כתב את הדבר הזה במשניות. רבי חייא מנעלי, רבי חייא לא היה ממציא דבר מעצמו, ממילא הברייתא הזאת שהבאת הוא משובש ואין להקשות ממנו. עטיבי רבי יוחנן לריש לקיש, רביעית דם, דם של מת שנבלע בבית, הבית תמד, הכוונה לכלי הבית, כלים שנמצא בבית הם תמאים, ואם רילה הבית טהור. יש כאן קטע בסוגריים, הוא בעצם הגמרא שנכנסת באמצע המקור התנאי עם פירוש, ולא פליגי, המקורות האלו שמצד אחד כתוב הבית תמד ומצד השני כתוב הבית טהור, אין מחלוקת. בכלים דמעיקרה הם באו לשם לפני שנבלע הדם, אז רביעי דם מן המת הוא מתמת, תומת מת, אז הכלים נטמעו בכלים דבסוף, אבל כלים שהגיעו לאותו בית אחרי שהדם נבלע בתוך הבית הם תורים, כי התומה הוא בלועה, נבלעה בקסות או מתכבסת ויוצא ממנה רביעי דם תמאה, ואם לאו תורה. וכאן צריכים להוסיף, אף על פי שיכול לצאת על ידי הדחק, על ידי צפון. אנחנו בכל זאת אומרים שאם היא נכבס, עברה כביסה ולא יצאה, היא טהורה. נסתכל כאן ברשי. ואם לאו, טהורה. אנחנו דיברנו על דם מן המת שנבלע בכסות. אם זה התנא אומר שאם לא יצא אחרי הכביסה, היא טהורה, למרות שהוא עדיין נבלע בתוך הבגד. ואף אגב דרביעית שלמה נבלעת בו. על מה? ממשיך רשי, בלוע שאינו יכול לצאת לעדיה, אלא על ידי הדחק, כי אחה, על ידי צפון נפקה כולה, וקטני טהורה. אז שוב פעם, קושיה על ריש לקיש, כי אנחנו רואים פה מצב של אפשרות או פוטנציאל ליציאת הדם בדחק, אבל זה לא מזיז אותנו, כי אמרנו שאם זה לא יצא בפועל, טהור. קושיה על ריש לקיש, אמר רב כהנה, רב כהנה עונה, אין להקשות מהמקור הזה, מכולי רביעות שנו כאן. שני דם תבוסה דרבנן. רש"י נותן לנו את הרקע להבנת העניין. דם תבוסה, היי רביעית. מה שכתוב פה רביעית דם מן המת, היי רביעית דמקילים בה לא בבאה ממש מן המת, אלא ברביעית דם תבוסה, שהוא ספק. ואפילו לא נבלעה, אין לה תומה ודאית, כבתן פרק בטרה, איזו דם תבוסה? הרוג, שיצא ממנו רביעי דם בחייו ובמותו. ספק יצא רובו מחיים, ספק יצא רובו לאחר מיתה, ותמי, אם יצא רובו מחיים, זה לא דבר שמתמי. רק אם יצא הרביעית לאחר מותו, אז הוא מתמי, וכאן הוא ספק. במקרה כזה אנחנו מקילים, ולכן אין כאן קושיה על היסוד של ריש לקיש. היטיבי ריש לקיש לרבי יוחנן, כאן הכיוון הפוך. ריש לקיש מקשה רבי יוחנן, כל הבלוע שאינו יכול לצאת טהור. יש לדייק, היכול לצאת טמא, ואף אגב זה לא נפי, גם אם זה לא יצא, עצם זה שהוא היה יכול לצאת מספיק, למרות שכעת הוא בלוע. ואנחנו כאן נראה תשובת רבי יוחנן, תשובה לטובת רבי יוחנן, ותשימו לב, התשובה היא מסומנת אצלנו כתשובה ארוכה, וזה ממשיך עד תחילת הסמך גימול עמוד א'. אמר רב פאפה, כל היכה דאין יכול לצאת ולא הקפיד עליו דברי הכל טהור. יכול לצאת והקפיד עליו דברי הכל טמא. כי פליגי דיכול לצאת ולא הקפיד עליו. מור סבר, כיוון דיכול לצאת, אף אגב דלא הקפיד עליו. דהיינו, שיטת ריש לקיש, שזה מספיק כדי לומר שהוא מתמא. ומור סבר, דיינו רבי יוחנן, אף אגב דיכול לצאת, אנחנו ממשיכים לסמכים עמוד א', אם הקפיד עליו אין, אז הוא מתמא, אילו לא. נסתכל ברש"י בסוף עמוד הקודם, סוף סמך ב' עמוד ב', כיוון דיכול לצאת, זה מה שראינו שריש לקיש בכזה דבר סובר שזה מתמא. והנח חרסי, אף אגב דלא קפיד בהו להוציא כל מה שבתוכן, תמאים כל זמן שלא יצא, הואי ויכול לצאת על ידי הסק. נתייחס לפני שנסיים לרשי בראש סמך גימול עמוד א', זה בדברי רבי יוחנן, אם הקפיד עליו אין, אומר רשי, והא דקטני, אם יכול לצאת תמי, אני חושב שזה מתייחס למה שמופיע בגמרא, שבע שורות מסוף סמך ב' עמוד ב', והכוונה הוא לדיוק מהמקור שריש לקיש הביא. למרות שרשי כותב הדקטני, הכוונה למה שניתן לדייק ממה שקטני, היכול לצאת תמי, על מה מדובר לפי רבי יוחנן, כשהקפיד. שוב פעם, אם מדובר בדבר שיכול לצאת והקפיד, דברי הכל תמי קורא רבי יוחנן. עד כאן שיעורנו להיום.